שלום, והיום בפרק השני העוסק בכנסת ישראל, אנחנו נדון עם גונן אילן על תהליך החקיקה בכנסת. כמה זמן לוקח להעביר חוק במדינת ישראל? האם חוקי הרפורמה המשפטית עוברים בקצב מהיר מדי או איטי מדי? בפרק זה דנו גם בשאלות אלה וגם על השליטה הממשלתית בהליך החקיקה של הכנסת, על היתרונות והחסרונות שלה, ומספר הצעות לתיקונים הנדרשים כדי לחזק את הכנסת. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, שלומך.
אלן תמיר, מה קורה?
בסדר, אז אנחנו בשיחה השנייה שלנו, וגם בה אנחנו ננסה לתת כמה ביקורות וכמה נתונים אמפיריים, האמת הרבה מאוד נתונים אמפיריים, לגבי התפקוד של הכנסת, מה אפשר לעשות, מה אפשר לשפר, וגם כמובן המצב הקיים, כדי כמובן להשוות גם למדינות אחרות, וגם למה שהיינו רוצים לראות את עצמנו ככנסת רצינית, שמחוקקת חוקים שדנו בהם בצורה ממצה. ובשיחה הקודמת דיברנו קצת על הפיזור של הכנסת, על העוזרים, על הוועדות הקבועות, ובשיחה הזאת אנחנו נתקדם קדימה לעבר סוגיות נוספות.
אז אלן, כיף שהזמנת וטוב שאנחנו ממשיכים. אז בעצם במסגרת מחקר שאני עורך לדוקטורט שלי במשפטים, אבל גם כזה עצמאי שעומד להתפרסם בקרוב, מקווה לפרסם בקרוב, אז בעצם עשיתי איזשהו מחקר אמפירי שבדק את כל הצעות החוק שתהליך החקיקה הושלם לגביהם, כלומר במילים אחרות כל החוקים שעברו בכנסת ישראל מיום הקמת המדינה ועד הכנסת ה-24, למעשה עד היום, אבל עד הכנסת ה-24 זה נתונים יותר אבסולוטיים, ובעצם בדקתי מה קצב הליך החקיקה במדינת ישראל, כלומר כמה זמן לוקח לחוק להיוולד, מרגע שהוא הונח על שולחן הכנסת. שני דברים שחשוב לי אבל להגיד. הדבר הראשון זה שבעיניי הצעת חוק לא נולדת ביום שמניחים אותה על שולחן הכנסת. כלומר, תהליך החקיקה לא תמיד יכול ללמד אותנו שהצעת חוק התחילה עם ההנחה על שולחן הכנסת. לפעמים זה ככה, לפעמים זה לא.
זה בעצם שהיא בוסרי.
בדיוק. כלומר, לפעמים, לדוגמה כמו בחוק ההתנתקות, אז החוק הונח על שולחן הכנסת, אבל לפני כן קדם דיון ציבורי, זה בכלל הוצג באיזה כנס. לפעמים חוקים מניחים אותם על שולחן הכנסת ופתאום דנים בהם רק שנה אחרי. כלומר, זה לא תמיד בא להעיד בהכרח על משך הזמן שהחוק הזה נדון. הדבר השני שחשוב לזכור זה שהמחקר הוא אמפירי כמותי והוא לא איכותני. כלומר שלפעמים יש כאן נתונים שמראים שבוועדות מסוימות חוק לקח 20 ימים, אבל מדובר בחוק מאוד דרמטי בשיח הציבורי הישראלי, ולפעמים יש חוק שלקח 900 ימים, אבל זה חוק שהוא טיפה פחות דרמטי.
בוא נגיד רגע סתם שני דברים מאוד מאוד קיצוניים כדי להסביר. כן. יכול להיות שדנו במשך 700 ימים בחוק ההסדרים, אבל זה חוק של 300 עמודים שמקבץ המון 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 חוקים שונים, ועושה שינויים לפעמים דרמטיים בכלל הכלכלה בישראל, ובכלל הרגולציה, ומשנה הרבה מאוד, ומשפיע על הרבה מאוד חברות, ויכול אפילו, אתה יודע, בעקבות חוק הזה שעובר, להקפיץ את הבורסה או להוריד את הבורסה, בעצם זה שעובר, כי הוא כל כך חשוב ומשפיע על הכלכלה. ומנגד, יכול להיות שיהיה משהו שנקרא לו חוק שעובר, אבל זה בעצם תיקון בסעיף 172 בחוק החוזים, איזשהו תיקון של מילה אחת קטנה שבטעות פרשו אותה בצורה מוטלת בספק, ואנחנו רוצים להבהיר פה איזה משהו יחסית קטנצ'יק, אבל עדיין גם לזה נקרא חוק, למרות שזה 300 עמודים, וגם לזה נקרא חוק למרות שזה פחות מ-20 מילים.
בדיוק, אז גם חשוב למאזינים להכיר שחוקים זה גם תיקונים לחוקים, כלומר לדוגמה החוק שזכה לכינוי חוק דרי זה בעצם תיקון לחוק יסוד הממשלה, כלומר זה לא שחוקקו את חוק יסוד הממשלה מחדש אלא לקחו סעיף, תקנו בו מילה או הוסיפו איזשהו סעיף לחוק ולכן קוראים לזה הצעת חוק שהושלמה ולכן קוראים לזה חוק שעבר, אז זה גם חשוב לי להגיד וזה חלק מהמחקר שבעצם ערכתי, אבל לענייננו וכדי שהשיח כאן יהיה אקטואלי, אז עשיתי גם מחקר על ועדת חוקה, חוק ומשפט, כלומר בדקתי את כל הוועדות, אבל בדקתי ספציפית גם את ועדת חוק, חוקה ומשפט, וגיליתי נתונים שהם דווקא מעניינים לימים אלה. אחד הטענות המרכזיות נגד הובלת הרפורמה, זה שהרפורמה מתקדמת מהר. כלומר שמדובר בשינוי חוקתי מאוד משמעותי, עם השלכות רוחב ועומק מאוד משמעותיות על המשטר החוקתי בישראל, ושהכל קורה מהר מדי.
זאת אומרת, זה הטיעון. זה הטיעון התקשורתי של ה...
תעצרו הכל, אנחנו עושים את זה מהר.
מהר מדי, והכוונה במהר מדי היא תמיד בהשוואה לסטנדרט.
בדיוק.
או בהשוואה לחשיבות של הדבר הזה, שהוא עכשיו שינוי בסדרי גודל של האיזון בין הרשויות.
בדיוק. עכשיו, מה שאתה אמרת כאן זו בדיוק ההבחנה. יש הבדל בין החשיבות, שכאן זה דיון נורמטיבי וערכי לגבי כמה זמן צריך לדון בהצעת חוק כזו או אחרת, אוקיי? לבין ההשוואה לסטנדרט במדינת ישראל. אז בוועדת חוקה, חוק ומשפט, לרוב החוקים שעברו בוועדת חוק, חוקה ומשפט, הם עברו בפחות מ-80 ימי דיון. אוקיי? זה משהו שחשוב. ועדת חוקה, חוק ומשפט, דנה בחוקים שקשורים בתיקונים לחוקי יסוד, בבחירות, בהוראות משטריות, כל התיקונים הכי דרמטיים שהשפיעו על המשטר החוקתי הישראלי, עברו בוועדת חוקה, חוק ומשפט. זה בעצם הנתון. עוד דבר שאפשר לראות, אם רוצים ככה קצת יותר לרדת לרזולוציות יותר נמוכות, אנחנו רואים שהמון מהחוקים עברו בפחות מ-60 יום. כלומר, רוב החוקים עברו בפחות מ-80, אבל מתוך הרוב הזה, רוב החוקים עברו בפחות מ-60 ימי דיונים. כלומר, ואגב, הימים האלה כוללים שבתות, חגים, וכן הלאה.
זה לא ימים, ימים מלאים בתוך הוועדה שבהם דנו מספר ימי הדיונים שדנו בהצעת החוק.
נכון.
אלא מהרגע שהונח, עד הרגע שעבר בקריאה שלישית.
בדיוק, אז זה דוגמה, בוא נהיה רגע...
דרך אגב, אז עכשיו בגלל הרפורם, בגלל ההבאה לבית הנשיא, ואם זה יעבור בסופו של דבר, מה שאני בספק...
ייקח יותר זמן.
אז ייקח הרבה יותר זמן, כי יש גם באמצע פגרת פסח, ויש באמצע את כל הדברים האלה. בדיוק. ודרך אגב, סתם שאלה טכנית, נגיד שזה יעבור בקריאה שלישית בסוף, אבל זה יהיה ממש ממש, נקרא לזה, לטובת מתנגדי הרפורמה, וזה ישנה את פניו מקצה לקצה, גם אז זה יספר ככה?
בעיקרון כן, כי אנחנו מדברים פה רק אבסולוטית על המספר. עכשיו, משהו שהוא קריטי בהקשר הזה, זה לדוגמה, אני בדקתי את חוק יסוד השפיטה, כלומר את התיקון שבא לתקן את החוק לוועדה לבחירת שופטים, ובעצם זה הונח לקראת סוף ינואר. אז בעצם מאז ועד היום אנחנו עומדים על בערך 60 וקצת ימים. אנחנו מניחים שאם זה התיקון שבסוף יצטרך לעבור, יעברו טיפה יותר מ-90 ימים, או אני מניח קצת יותר, כן, תלוי מתי זה יעבור כמובן, אנחנו לא יודעים, אבל בסך הכל הממוצע של רוב החוקים הוא מתחת ל-80 ימים, וזה נתון שהוא לא בלתי מעניין לתוך השיח הציבורי. אגב, זה לא בא להצדיק אם זה מהיר או לא מהיר, אלא זה נתון שנזרק לאוויר כדי שהמאזינים ידעו שלא מדובר בהליך חריג של חקיקה. זה הכל. לשם השוואה, אני כן רוצה לתת קונטרה, לשם השוואה, כשרצו לעבור לבחירה ישירה, הכנסת דנה בחוק הזה 4 שנים. כלומר, כשכן תקנו את חוק יסוד הממשלה כדי לעבור לבחירה ישירה, שזה גם היה מהלך דרמטי חוקתי, דנו 4 שנים. אבל...
ואפילו שדנו 4 שנים, לא הבינו את המשמעויות של זה, מבחינת המוריצים על, נכון. על הצבעה של מצביעים, שהם יצביעו עכשיו יותר למפלגות הקטנות, ופחות למפלגות הגדולות, מה שבעצם יגרום לזה שמעמדו של ראש הממשלה, או יכולת לנהל קואליציה,
תהיה יותר קשה.
תהיה יותר קשה, למרות שכל מטרת החוק הזה הייתה לחזק את ראש הממשלה, ולמנוע מכל הסחר מחר הפוליטי הזה, ו4 שנים כנראה לא הספיקו, כדי להוריד את המסר הזה, ולהביא איזשהו מישהו שהוא מומחה טיפ טיפה, בקשר בין כלכלה לפוליטיקה, או תורת המשחקים, שיגיד להם את זה, חבר'ה, זה יגרום לתמריצים שונים במה שאתם חושבים.
אז הנה דווקא דוגמה למקרה שדנו המון זמן בחוק, דנו בו לכאורה בכובד ראש, הביאו מומחים מכל הזנים והסוגים, והנה גם אחרי 4 שנים של דיונים חוקקו חוק שמהר מאוד מדינת ישראל רצתה לחזור בה ממנו, ואחרי 3 מערכות בחירות חזרנו למצב הקיים, כמובן לא מהותית כי אנחנו עד היום סוחבים את הריקושטים. נתון נוסף שהוא מעניין, זה ש... ולא מעט נשאלתי על זה, אגב, בלי קשר לדוקטורט, חברים ואנשים שאלו אותי, תגיד גונן, כמה זמן לוקח לחוק במדינת ישראל לעבור? כלומר, האם מה שקורה כאן זה מהיר מדי? אז התשובה שלי לאותם אנשים שזה תלוי. לפי ועדת חוק חוקה ומשפט, ראינו שזה לא מהיר מדי לוועדת חוקה חוק ומשפט. אבל ממוצע הימים שלוקח להעביר חוק במדינת ישראל, ושוב, זה נתונים מיום הקמתה ועד היום, זה 143 ימים. זה כמה זמן לוקח לחוק מרגע שהונח על שולחן הכנסת, ועד שמצביעים בו במליאה לקריאה שלישית. אבל, כמו שאמרנו בהתחלה, צריך להפריד. יש חוקים שמתחילים לדון בהם בקמפיין בחירות. הם עוד לא הונחו על שולחן הכנסת, כמו הרפורמה.
ואתה לא סופר לכן אותם.
ואתה לא סופר את הימים האלה, אז לפעמים אפשר גם לדבר על זה שהתהליך חקיקה הוא גם נמצא מחוץ לפרלמנט, אבל בגלל שאנחנו בפרקים האלה מתעסקים במוסד הכנסת, אז אנחנו מדברים על תהליך החקיקה הפורמלי. אז זה רק חשוב לי להגיד למאזינים.
כן, ועוד הערת אגב, שלי חשוב להגיד, זה בעצם פחות משנה אולי כמה ימים היו בין הנחת החוק בוועדה, או על שולחן הכנסת, וכו'. אלא יותר חשוב כמה כתבות, או כמה אזכורים בתקשורת.
וגם כמה דיונים היו ספציפית.
לגבי הדיונים, זאת אומרת, יש שוני מאוד גדול בין חוק שלקח 100 ימים מהרגע שהוא הונח, עד הרגע שהוא חוקק, אבל היו בסך הכל 3 תורים בתקשורת, ו4 דיונים בוועדת חוק חוקה ומשפט, שאף אחד מהם לא הוזכר, ובקושי קיבלו רייטינג בערוץ הכנסת, לבין סרטונים ויראליים שיצרו מתוך הוועדות,
נכון.
ודברים כאלה שגרמו לאנשים קצת יותר להתעמק. כולנו חווינו ב3 חודשים האחרונים את הקמפיין האגרסיבי משמאל, וגם את התגובה הרפה מימין לניסיון בעצם לשווק את הרפורמה או להתנגד לה, ואנחנו יודעים שזה נראה שונה לגמרי מכל הליך חקיקה אחר, שבעצם עוקבים אחרי כל תג ואות, וגם עוקבים אחרי כל התבטאות בוועדה, ויש המון דיונים, והרבה מומחים שהיו, והרבה סרטונים ויראליים, וזה נראה אחרת לגמרי. אם אנחנו רוצים לדבר על חקיקה רציני, אז ככה הוא נראה דרך כלל.
אגב, אז אני בהקשר הזה חשוב גם להגיד, שלא תמיד הליך חקיקה ארוך הוא דבר טוב, בעיקר לא בעידן שבו אנחנו נמצאים. כי בעידן שבו אנחנו נמצאים, יש מתח מאוד גדול בין חדשנות טכנולוגית, ואתגרים שהעולם מתמודד איתם, לצורך להתאים לקח את החקיקה, לבין, וגם לאזן עם הפופוליזם שהולך וגואה. מה הכוונה? ככל שהליך החקיקה הולך ומתארך, אז גם יש יותר אפשרות להוציא סרטונים מוועדות שהם כמובן עם המון נאומים, משלהבי קהל ודמגוגים כאלה ואחרים, שלא בהכרח משפיעים לחיוב על השיח הציבורי, ולכן לפעמים שווה שהליך החקיקה באמת יהיה כמה שיותר קצר, כדי שהוא ירכז כמה שיותר דיונים במעט מאוד זמן, יהיה אפקטיבי, מה שנקרא, קצר וקולע.
וגם הקשב של הציבור, אני חושב מאוד קשה לציבור, מאוד קשה לציבור לעקוב אחרי דיונים שמתמשכים 100 ימים ושנה, שנתיים, או נגיד לגבי חוק יסוד ללאום, אני חושב שאפילו שלקח המון המון זמן, אני חושב 4 כנסות,
זהו, אז חוק הלאום זה מקרה בוחן מעניין, כי חוק הלאום באמת הונח 3 כנסות לפני הכנסת שבה הוא עבר, אבל הכנסת שבה תהליך החקיקה באמת התחיל, כלומר, התחיל במובן של התחילו לקדם את זה כהצעת חוק בצורה מאוד רצינית, זו הכנסת ה-20, ושם לקח די הרבה זמן להעביר אותו. כלומר, מדובר בחוק שלקח מספר לא מבוטל של דיונים, במספר לא מבוטל של חודשים, זה די יריד פה את אמות הסיפים.
אני אומר, אבל היה קשה לעקוב אחריו, ושוב, יש פה ביקורת תקשורת כללית שאני אתן פה, ושגם כשדנים על משהו בצורה רצינית, וגם כשהתקשורת נותנת לזה את הקשב, ואת הכניסה לסדר היום התקשורתי, באופן יומיומי, עדיין לא מדברים על נוסח החוק, אלא רק מדברים על פרשנות, על מה החוק עלול לעשות, ונתניהו וכל מיני דברים כאלה שהם באמת מאוד מעניינים, אבל הם פחות רלוונטיים לחוק שעובר בפועל, ולמילים שלו, שבסוף, אותי ואותך כמשפטנים, זה מאוד מעניין, אני חושב אבל שזה מעניין גם מאוד לבירוקרטים, שבסופו של דבר יישמו את החוק ויוצאו אותו לפועל, בדיוק מה כתוב בנוסח החוק, והאם נגיד עכשיו יש אישור למשטרה לעשות חיפוש בבתים של אנשים. אז אותי מאוד מעניין אם זה יהיה רב פקד שמאשר, ושוב, להשוות נגיד לדרגה בצהל של רב פקד, אז זה כמו כזה רב סרן, יכול להיות שאני טועה למעלה או למטה, אבל אותי מאוד מעניין אם זה רב פקד, או אם זה ניצב שיכול לאשר דברים כאלה. ניצב זה כמו מפקד מחוז, זה כמו אלוף במשטרה. וזה אלה דברים שמשנים, ואלה דברים שמעניינים, ופחות הרעש התקשורתי, או מילים כאלה גבוהות, כמו פגיעה בזכויות, אלא ממש הנוסח, ואת העבודה הזאת, התקשורת לא מספיק עושה בצורה טובה, כמובן בגלל שזה לא נותן רייטינג לדון ברב פקד או ניצב, וכן נותן רייטינג לדון בכן נתניהו וכן ערכים.
זהו, אבל כאן נכנסים כבר לדיון של השפעות על תהליך החקיקה שהן חוץ פרלמנטריות, אז תקשורת ללא ספק משחק את תפקיד מרכזי. אני רוצה לקחת עוד דוגמה אקטואלית, שהיא מהימים האחרונים, עולה כל הסיפור הזה של סמכויות השר לביטחון לאומי, שכמובן נלווה לזה תהליך חקיקה שהיה בדצמבר, 2022, ממש לפני כמה חודשים.
הליך בזק אבל לא היה.
כן, לתיקון פקודת המשטרה, מדובר בעצם תהליך של 15 יום, הונחה הצעת חוק ב-12 בדצמבר, וזה נגמר ב-27 בדצמבר, דובר בסך הכל ב-15 ימים מקצה לקצה. עכשיו, גם פה, זה בדיוק הדיון שבעיניי הציבור צריך לערוך. האם תיקון לפקודת המשטרה, שכולנו מבינים שיש לזה השלכות, כן, גם על גוף ביצועי של הממשלה, כן, כלומר גם על, סליחה, גם על רשות אכיפת החוק, וגם השלכות על תפקוד הממשלה, גם השלכות אולי על המינהל הציבורי, יכול להיות לזה השלכות תקציביות, השלכות של ביטחון, כלומר יש פה המון המון השלכות רוחב, ולקח 15 ימים בלבד להעביר את התיקון הזה. עכשיו יכול לבוא בן אדם ולהגיד לי, ובצדק, בסדר גמור, זה שהחוק עבר מהר לא אומר בהכרח שהחוק הזה הוא לא טוב, יכול להיות שזה חוק שהמון שנים זועקים שצריך אותו, נכתבו עליו המון מחקרים, חקרו אותו לעומק ולרוחב, הגיע השר בן גביר, והוא החליט עכשיו לקדם את זה במהירות האפשרית, כדי להתחיל ולמשול לשיטתו. אוקיי, זה דבר אחד. מנגד אבל אפשר לטעון, ש-15 יום זה עדיין משך זמן יחסית קצר, כדי לדון בחוק עם השלכות כאלה מרכזיות, ולכן הנושא הזה של משך הזמן של החקיקה הוא קריטי, כי הוא מעלה לדיון ציבורי את השאלה של מהו הליך חקיקה ראוי, וזה בדיוק מה שקרה בפסק הדין מס דירה שישית שדיברנו עליו בפרק הקודם, כי למעשה משך הזמן אגב משחק תפקיד. אני רוצה להפנות את המאזינים למה שקרה כאן בשלושה חודשים האחרונים. כשהליך החקיקה התחיל להיות יותר ויותר מהיר, חברי האופוזיציה התחילו להגיד בוועדה, רגע, שנייה, הם התחילו להגיד ליועץ המשפטי לוועדה, שנייה, זה עומד בתנאים של מס דירה שלישית, אנחנו מנהלים פה דיון מאוד מהיר, אנחנו לא יודעים על מה הצעת החוק. עכשיו, אני לא נכנס רגע לרזי המשפטיזציה כדי לא להרדים את המאזינים, אבל למה זה מעניין? כי לכאורה פסק הדין קבע כל מיני תנאים לאיך מחוקקים חוקים, פשוט זו רשימת מקולת לא סגורה. אז בגלל זה הדיון הציבורי לגבי כמה זמן צריך לעבור מרגע שהונחה הצעת חוק הוא מעניין, אבל הוא גם משפיע משפטית על איך אפשר יהיה לבחון את הליך החקיקה, כי ראינו שכבר בית המשפט כן פוסל חוק בגלל פגם בהליך החקיקה. זה בהקשר הזה. לאחר מכן בעצם מה שהמחקר שלי מראה, הוא בעצם בדק בכל כנסת את הממוצע ומשך הזמן שלקח להצעות חוק לעבור. יש משהו אחד מרכזי שהמחקר שלי מתעלם ממנו ברמה האיכותנית, שזה בעצם נסיבות של אותה כנסת. לדוגמה, הכנסת ה-14 זו הכנסת שלקח בה הכי הרבה זמן בממוצע לחוקק חוקים, אבל בכנסת ה-14 גם היו נסיבות כנראה שגרמו לזה שהליך החקיקה יהיה יותר ארוך, שצריך לבחון אותם לעומק. אוקיי? אז זה או בכנסת הראשונה לדוגמה לקח הכי פחות זמן להעביר חוקים בממוצע, לקח 41 ימים. אבל כמובן שאנחנו צריכים לזכור שבגלל שמדובר בכנסת ראשונה והייתה מלחמת העצמאות ורק הקימו את המדינה ורצו לחוקק חוקים פה במהירות שיסדירו זכויות וכל מיני הוראות משטריות, אז מן הסתם שזה ייקח יותר מהר.
בעצם מה אני כמישהו שמתעניין יכול ללמוד לגבי שורה תחתונה לגבי חקיקת חוקים, האם זמן ארוך זה טוב, זמן ארוך זה רע, ראינו שהרבה פעמים זמן ארוך מדי או זמן ארוך הוא לא מספיק נותן את הקשב התקשורתי שדורש, זה משהו יותר מהיר, משהו שאנשים יוכלו לעקוב אחריו, ומצד שני מהר מדי זה כמובן יגידו חקיקת בזק ומשהו שלא מאפשר בכלל להתארגנות אזרחית, אולי להפגנות, אולי לאיזשהו קשב, לכתיבת ניירות עמדה ודברים בסגנון הזה.
אז אני חושב שאפשר, תמיד משך זמן מושווה למשהו אחר. אז אנשים ישאלו אותי, רגע, ומה קורה בעולם? אז עשו מחקר באמת לפני עשור על מדינות באירופה, אני אציין שלוש מדינות שבחנו, שזה בריטניה, סלובניה ופינלנד, רק לשם הדיוק, כן, אז בריטניה יש בה שני בתי פרלמנט, בסלובניה יש שני בתי פרלמנט, ופינלנד יש כמו אצלנו בית פרלמנט אחד, ובדקו בעצם את הליך החקיקה, וראו שבסלובניה, מבין מדינות אירופה, יש את הליך החקיקה הכי מהיר, לוקח בין חודשיים לשלושה, בבריטניה לוקח בממוצע בין שנתה לשנתיים, בין שנה לשנתיים עד שחוק מפורסם, ובפינלנד גם לוקח בערך חצי שנה, הולנד לדוגמה גם לוקח בממוצע כשנה, עד שחוק בעצם עובר בפרלמנט, אז אנחנו יכולים לראות שבסך הכל ישראל היא איפשהו נמצאת בין לבין, כלומר היא נמצאת סך הכל די עם הממוצע האירופאי, זה מחקר מאוד מעניין אגב, שאפשר להפנות אליו, אבל, וגם עברו 10 שנים מאז, אבל על כל פנים, אני חושב שזה דיון חשוב, כי שחקיקה עוברת מהר, אוטומטית מתעוררת השאלה האם זה לא מהר מדי. אבל אצל מי מתעוררת השאלה אם זה מהר מדי? אצל מי שבדרך כלל לא בשלטון. כי מי שבשלטון רוצה להעביר חוקים מהר, בדיוק בגלל שיחת התמריצים שניהלנו מקודם, כי בגלל שהכנסת מתפזרת מהר, אז אנחנו רוצים להעביר חקיקה מהר. מן הסתם שאם לכנסת היה טווח ארוך של זמן, ולחברי הכנסת היה זמן, היינו רואים כנראה תהליך החקיקה מקבל ביטוי שהוא יותר ארוך, ולכן אני חושב שאולי כן כדאי לחשוב על איך אנחנו מייצרים מסלול חקיקה שהוא כן יותר ארוך, כן מבוסס יותר ראיות ומקצועיות, שחברי הכנסת לוקחים יותר חלק במומחיות ומתן דעתם בצורה רצינית, אבל מצד שני שגם חוק יוכל להתאים את עצמו, כן, למציאות משתנה, טכנולוגית, אתגרים חקיקתיים כאלה ואחרים, אתגרים חברתיים, כלכליים, אז זה בהקשר הזה.
אחד הדברים ששמענו הרבה בחודשים האחרונים, ואנחנו שומעים את זה האמת כבר די הרבה זמן, לא רק בהקשר של הרפורמה, זה כל התחום הזה של השליטה הממשלתית, או זה שבעצם בישראל אין שלוש רשויות, יש את הכנסת שנשלטת על ידי הממשלה, ויש את הרשות השופטת. אני חושב שגם גיל ברינגר כתב על זה מאמר בשילוח, שבו הוא ניסה להראות מדוע דווקא הממשלה לא שולטת בכנסת, בעצם ועדת השרים לענייני חקיקה אומנם היא דומיננטית, אבל היא לא מצליחה להעביר כל מה שהיא רוצה, וגם בכנסת האחרונה, שהייתה עם שיקלי וסילמן, שני הכוכבים שבעצם הפילו בסופו של דבר את הממשלה, הכנסת, או סליחה, הממשלה היא כל יכולה לגבי הדברים שבסופו של דבר עוברים, או לגבי הדברים שנכללים בהסכמים הקואליציונים, אבל היא לא כל יכולה לגבי הדברים שיש חילוקי דעות בתוך הקואליציה, או לגבי הדברים שיש הרבה מאוד רעש בציבור או ברחוב, ובסופו של דבר נופלים, כמו שהרפורמה, ראינו שעכשיו היא הולכת לדיונים בבית הנשיא, הנה, אין לקואליציה אפילו עם 64 מנדטים, את האפשרות להעביר כל מה שהיא רוצה. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז באמת אחד הכשלים המרכזיים בכנסת, וגם במאמר שכתבתי, כתבתי על שני כשלים, אחד מהם זה באמת כשל החקיקה. אני חושב שהמצב הקיים היום בישראל הוא בעייתי, כי כמו בכל מדינה אחרת עם שיטה פרלמנטרית, הממשלה שולטת בסדר היום בפרלמנט. זה דבר שהוא מקובל בעולם, אני לא יודע להגיד אם הוא טוב או רע, אבל זה דבר שהוא מקובל, כלומר זה לא דבר חריג. מה שחריג בישראל זה שיש ועדה שהוקמה אי שם בשנות ה-50, ועדת השרים לענייני חקיקה. הפרוטוקולים שלה לא חשופים לציבור. אנחנו כציבור לא יודעים מה עמדת הממשלה בנוגע לאיזו הצעות חוק. כלומר, יכול להיות שהיה דיון סוער לגבי הצעת חוק שקשורה בסכסוכי שכנים. לנו אין מושג מה השרים חשבו חוץ ממה שהם מצייצים בטוויטר או אומרים ברעיונות, שגם אז האמון שלנו במה שהם אומרים מוגבל כפי שדיברנו מקודם. ומכאן אנחנו בעצם צינור החקיקה עובר מי הפרלמנט, מי הנציגים שבחרנו בקלפי, והוא הופך להיות תהליך מיניסטריאלי לחלוטין. כלומר, הוא הופך להיות תהליך שבספר מרתק שדפנה ליאל, הכתבת הפוליטית של N12, בעושים פוליטיקה, היא בעצם שאלה שרים, כמה זמן לוקח בעצם להצעת חוק לידון בוועדת שרים לחקיקה? כמות השניות, באמת, היא כל כך מזרית לדיון בהצעת חוק, שאני לא יודע אם האזרחים, אם מי שמקשיב לנו מבין את זה, אבל הצעת חוק במדינת ישראל נדונה בין 10 ל-15 שניות. תחשבו כמה זמן אנשים עובדים על הצעות חוק. הם יושבים עם ארגוני חברה אזרחית, הם שומעים דברים מהציבור, הם הולכים לשטח, הם מנהלים קמפיין בחירות, הם מוציאים המון המון כסף, הם כותבים ניירות עמדה, הם קוראים המון חומר, ופתאום זה מגיע ל-15 שניות בלבד שהשרים מצביעים עליהם החוק הזה יעבור או לא. ולמצב הזה אגב אין באמת אח ורע בעולם.
תראה, אני מסכים איתך לגבי 15 שניות, זה מעט מאוד זמן, וזה מראה שהדיון שם הוא בעצם, אין שם, לא מתקיים שום דיון, זה פשוט החוק הזה לגבי המרקולים, הוא בעדנו או נגדנו, שנייה, שס מתנגדת, אוקיי, מורידים. החוק הזה לגבי משקעות קלים, הוא בעדנו או נגדנו, מורידים. אוקיי, אבל
יש לזה יתרונות.
שנייה, עזוב רגע יתרונות, אני אבל לא איתך בזה שכל חבר כנסת עושה איזשהו מחקר מעמיק, הרבה פעמים הוא מקבל איזה הצעת חוק מוכנה מפורום קהלת, או ממכון הישראלי לדמוקרטיה, או מכל אחד וכל ארגון אזרחי שזה, או איזה לוביסט, וזהו. הוא לא משקיע בזה אפילו 20 שניות. אחד העוזרים שלו מקבל, הוא אומר לחבר כנסת, תקשיב, קיבלנו איזה שיצאת חוק, אז התרלה נחמדה, יכול להיות לו זה אפילו מאמר דעה, הם כבר הכינו לך מאמר דעה לפרסום בארץ, או לפרסום במקור ראשון, תוציא את הצעת חוק הזאת לפועל, יהיה את היחצנים שלהם שידעו לפרסם את המאמר דעה שלך, תקבל מאמר דעה בעמוד הראשון, הוא אומר יאללה, ככה הדברים מתנהלים בפוליטיקה, באמת.
אבל זה אחד היתרונות המרכזיים של ועדת השרים, שהיא באמת מסננת לא מעט הצעות חוק, שא' יכולות לפגוע בשלמות הקואליציה.
לא, אני רק אומר, אני רק אומר לגבי הטיעון שלך, שהם באמת, החברי כנסת עסקו, יצאו לשטח, בלה בלה בלה, יכול להיות שהם לא יצאו לשטח. יכול להיות שארגון חברה אזרחית יצא לשטח, ויכול להיות שארגון חברה אזרחית אפילו לא יצא לשטח, אלא סתם אחד החוקרים שם רוצה לקדם איזה הצעת חוק שנראית לו, הוא העביר את זה לחבר כנסת שנראה לו שיש לו עכשיו איזשהו רצון בקשב תקשורתי, והוא עשה את זה בתור הצהרת חוק ולא בתור הצעת חוק.
יכול מאוד להיות, עכשיו זה בדיוק נוגע לשיחה שלנו הקודמת, שלחברי הכנסת באמת אין מספיק זמן כדי להיות מומחים במה שהם רוצים להעביר, אז מן הסתם שהרבה הצעות חוק הם בדיוק כמו שאתה תיארת, אבל זה עדיין לא מדבר על החסרונות המרכזיים של זה שהממשלה מחליטה לגבי כל הצעת חוק אגב, שהיא יכולה ליפול, כלומר בלי לדון בה. עכשיו משהו שהוא, יש שני יתרונות מרכזיים למצב הזה, שאני רגע אגיד אותם שוב. היתרון הראשון זה שזה מייצר חיים נוחים לממשלה, בתוך הכנסת. הממשלה מקבלת החלטה לגבי הצעת חוק, ואז נורא קל לנהל את הקואליציה ככה. כלומר, אתה לא חי במין מחשבה של רגע, 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 מה אני עושה עכשיו בכנסת, האם יש לי רוב פרלמנטרי כן או לא, אתה יודע מה הקואליציה תצביע. הדבר השני, זה שיש פה איזשהו כלי של ועדת השרים לסנן לא מעט הצעות חוק פופוליסטיות, שגם זה חשוב. כלומר, שרים, זה בדרך כלל אנשים רציניים, הם קוראים הצעת חוק, הם מבינים מה יכולות להיות ההשלכות שלה, לפעמים לא באמת נדרש עכשיו דיון של 5-6 שעות בהצעת חוק כדי להבין שהדבר הזה הוא בעייתי ופופוליסטי ונועד להטריל יכול להיות, ולכן יש בזה דבר חיובי. אבל בסוף, בסוף, זה לא פותר את כשל החקיקה, שגם נוגע בכשל הייצוג, שבסוף הזירה לקבלת החלטות על חקיקה עוברת מהכנסת לממשלה. וזה משהו שאני, זה ממש להפקיע את הסמכויות של החקיקה מידי הכנסת, ובמקום לתקן את הבעיות בכנסת שדיברנו עליהם, כלומר להגדיל את הזמן של יכולת הלמידה של חברי כנסת החוקים, אנחנו אומרים מראש בוא נוותר ובוא נשאיר את המצב הקיים על כנו. אגב, אני במאמר שלי לא מציע לבטל את ועדת השרים, אני אומר שזו אופציה שהיא טובה, אבל אני לא מציע לבטל, אני בעצם מציע שוועדת השרים תיכנס לפעולה רק אחרי שחוק עבר בקריאה טרומית. כלומר שלחברי קואליציה כן תהיה חופש הצבעה, לפחות בקריאה הטרומית על הצעת חוק פרטית. זה משהו שבעיני יכול להגדיל את חופש הייצוג, וכמובן את חופש הביטוי של חברי הכנסת מול הבוחרים שלהם, זה יכול לייצר פחות חיכוכים, אבל זה בנושא הזה.
אז בעצם עד עכשיו דיברנו על השליטה הממשלתית, ועל כמה זמן לוקח להעביר חוק. אני חושב שהרבה מאיתנו מרגישים שבאמת עוברים יותר מדי חוקים, וגם בהשוואה הבינלאומית אנחנו יודעים את זה, שכנסת ישראל מחוקקת הרבה יותר מאשר כל פרלמנט אחר בעולם, ובעצם איך היית מציע אולי להפחית את מספר החוקים שעוברים? אנחנו יודעים שוועדת השרים לחקיקה היא מאוד אפקטיבית, ברגע שחוק עובר אותה הוא כנראה גם יגיע לקו הגמר, אלא אם כן יהיה מחאה חברתית בסגנון של חסימת איילון או איזושהי מניעה אחרת, אבל איזה עוד דרכים אולי יש בשביל לגרום לפחות חקיקה, חוץ מכמובן הקמה של בית נוסף, שזה דבר שאני יכול לברך עליו אם בעצם יהיו שני בתי פרלמנט שכל אחד ייצג איזה אינטרס אחר, כמו שיש בארצות הברית, אבל איזה עוד רעיונות עלו לך במחקר?
אז בעצם יש נושא שלם שמתעסק במגבלות על הליך החקיקה. אז יש מגבלות שמוכרות לנו, שזה בעצם מגבלות זמן. מגבלה, נניח עכשיו, הכנסת מתפזרת ויש בחירות, אז אי אפשר להעביר חקיקה, או יותר קשה להעביר חקיקה, זו מגבלה. יש מגבלה שאם לא מעבירים את חוק התקציב התאריך מסוים, אז הכנסת מתפזרת, גם זו מגבלה. יש מגבלה שמושב הכנסת נגמר, אז זו מגבלה. אני חושב שאפשר לחשוב על דרכים להגביל את מספר הצעות החוק שחבר כנסת יכול להציע. יש עם זה כמובן בעיות חוקתיות, כמו זה שאתה פוגע בעצם בזכות הכי יסודית של חבר הכנסת, כן, לייצג את הבוחרים שלו על ידי הצעות חוק. אבל במדינות רבות עם שיטה פרלמנטרית, אנחנו דווקא מזהים כל מיני מגבלות על חברי הפרלמנט בלהגיש הצעות חוק. בוא ניקח מדינות שאנחנו אוהבים להשוות אליהם, אז לדוגמה בצרפת, החוקה מטילה מגבלות משמעותיות על התחומים שבהם פרלמנט רשאי ליזום חקיקה. בהולנד, חבר פרלמנט יחיד רשאי להציע הצעת חוק פרטית, אבל לצורך ניסוח ההצעה הוא חייב להיפגש נניח עם הלשכה המשפטית של הפרלמנט, שזה דומה קצת לכאן. בואו ניקח מקרים קצת יותר מעניינים. לדוגמה בבלגיה, חבר פרלמנט יכול להגיש הצעת חוק פרטית, אבל הוא חייב תמיכה של לפחות 5 חברי פרלמנט בהצעה. בגרמניה הוא חייב 5%, כלומר לפחות 30 חברים מהבונדסטאג שיתמכו בהצעה שלו, שזה
מראש.
מעניין, מראש, שזה מעניין, אני אחי מה, אנחנו מבטלים את ועדת השרים, ומכילים מגבלות כאלה, אז אנחנו יכולים לראות איזושהי ירידה בכמות החקיקה, ואז כשיש פחות חוקים, זה יכול לפנות את חברי הכנסת, לדון בכל חוק אחר שנמצא על השולחן יותר לעומק.
למה לא פשוט לעשות הגבלה, נגיד 5 הצעות חוק, פר קדנציה או פר מושב של הכנסת, ברבעון נגיד, 2-3 הצעות חוק, ואז אתה יודע שכל חבר כנסת מקדם רק את הדברים שהכי חשובים לו, והרי הקשב הציבורי להצעות חוק כאלה ואחרות, הוא לא קשב בלתי מוגבל, הרי ברגע שיהיה יותר מנגיד, לא יודע, 300-400 הצעות חוק בחודש, כבר אין שום אפשרות אפילו לכתוב
נכון.
מאמרי דעה שיקדמו את הצעות חוק האלה, ו... אם בתקשורת לא כותבים על זה כלום, אז מספר משועממים שמקשיבים באמת, או שבאמת קוראים את הצעות חוק, נכנסים לאתר כנסת ונכנסים להצעות חוק לראות מה כתוב בהם, הוא כנראה, לא יודע, מספר פנסיונרים מאוד מאוד מוגבל. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, אז אני חושב ש... וזה גם חשוב להבין, כל עוד אנחנו רוצים לצמצם את כמות הצעות החוק שחבר כנסת יכול להציע, אנחנו צריכים לעשות את זה עם מהלך משולב של להגדיל את כמות חברי הכנסת, או, ולקבוע חובת קוורום, כדי שכל המהלך הזה בסופו ייווצר מצב של פחות הצעות חוק, אבל יותר הצעות חוק שדנים בהם יותר זמן ויותר לעניין. כלומר, להגביר את האפקטיביות של תהליך החקיקה, ולהפוך את תהליך החקיקה למשהו שאנחנו כאזרחים מסתכלים עליו ואומרים, אוקיי, גם אם אני לא מסכים עם הצעת חוק, אני יודע שחברי הכנסת דנים ברצינות בהצעות החוק, והקשב שלהם הוא להצעת חוק שהם מתמחים בה. זה בעיניי הדרך. כלומר, אם רק לוקחים את הרכיב של המגבלה על הצעות החוק, זה לא יפתור את הבעיה. חייבים לעשות את זה ביחד עם להגדיל את הכנסת, דרישת קוורום, אולי שימוש יותר טוב בחוק הנורווגי, כלומר אימוץ חוק נורווגי מלא, ולא מה שקיים היום בארץ, שזה משהו שאני מציע במאמר אגב, כלומר...
כן, רגע, בוא נגיד משהו קטן על החוק הנורווגי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל יום טוב חלפון שהוא היה נורווגי, אז אחת הבעיות עם פינטו שהייתה נורווגית וחלפון שהיה נורווגי, וברגע שאנחנו נמצאים בקואליציות קטנות, אז כל חבר כנסת הוא משנה. נגיד שיקלי הוא לא היה נורווגי, ולכן לא היה ניתן בעצם להתעלם מדעתו. אבל חבר הכנסת נורווגי, אם הוא טיפ-טיפה רומז שהוא עומד לעשות בעיות בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק, מה שעושים זה פשוט מפטרים אותו. זאת אומרת, זה חבר כנסת שהוא עוד פחות עצמאי מול ראש המפלגה שלו. שיקלי, כמובן, מנו ממנו הרבה מאוד פריבילגיות שיש לחבר כנסת באמצעות ענישה סיעתית. אבל חלפון לא יכלו, סליחה, חלפון לא יכל להפעיל שום לחץ על הממשלה, כמו שפינטו לא יכלה להפעיל שום לחץ על הממשלה, ואז אתה ראית בעצם חברי כנסת שהם פשוט עוד מאותו דבר, עוד נאמן, עוד חייל נאמן של ראש המפלגה, ואני חושב שזה משהו שהוא גם צריך לדבר עליו. כיום הרבה מאוד מחברי הכנסת שלנו הם חברי כנסת שהם חיילים של ראש המפלגה, גם כי ראשי המפלגה שלהם הם ראשי מפלגה שהם בעצם קובעים את כל הכללים ואת כל התמריצים בתוך המפלגה, כמו ליברמן וכמו יאיר לפיד.
אגב, אבל גם במפלגת הליכוד, וזה חשוב להגיד, החקים הנורווגים עדיין כפופים לאותו הסדר, שבעצם כשחבר כנסת מתפטר והוא הולך להיות שר, הוא עדיין אותו שר יכול לחזור ולהיות חבר כנסת. כלומר, מה שאני מציע במאמר זה לאמץ את החוק הנורווגי המלא, כפי שהוא בסעיף 62 לחוקה הנורווגית. ברגע שאתה נבחר לכנסת, ברגע שאתה הופך להיות שר, אין שאלה אם אתה רוצה להתפטר או לא, יש חובה עליך להתפטר מתפקידך כחבר כנסת, ואתה לא יכול לחזור להיות חבר כנסת. כלומר,
ואז בעצם אתה משאיר את הנורווגים בתוך חברי כנסת עם סי, כמו שיקלי,
הם חברי כנסת לכל דבר ועניין. זה בעצם הנקודה. עכשיו, כאן חשוב להגיד עוד דבר. אתה התייחסת לחרב הדמוקלה של חברי הכנסת על הממשלה. כלומר, שפינטו לעומת שיקלי לא היה לה את הכוח הזה על הממשלה. אני אומר עוד דבר. אם יום טוב חלפון לדוגמה בכנסת ה-24, כן, שמתן כהנה חזר לכנסת מההתפטרות שלו, כן, אפשר לחשוב על זה שיום טוב חלפון היה חבר כנסת פנוי נוסף. כלומר, מה הכוונה? מתן כהנה כשהוא התפטר הוא פינה מקום. חבר כנסת שמתפטר במסגרת החוק הנורווגי מפנה מקום לחבר כנסת שהוא לא שר, אז יש לו זמן לעבודה פרלמנטרית. וזה בעצם הרווח הכפול שאנחנו מרוויחים, גם חרב דמוקלס על הממשלה, שיש לך בתור חבר כנסת סי, ואתה לא תלוי בחק הנורווגי שהתפטר, וגם יש לך יותר זמן לעבודה פרלמנטרית, וזה בעצם מה שהאימות של חוק נורווגי מלא, יש, זה היתרון המרכזי שלו בהקשר הזה.
עוד משהו שחשוב לדבר עליו לקראת סיום, זה הפיליבסטר. אנחנו יודעים שבהרבה מאוד דמוקרטיות יש הגבלה בעצם, או ניסיון להפוך את תהליך החקיקה ליותר קשה, והפיליבסטר זה אחד הדברים הכי מפורסמים, אני חושב שהרבה מאיתנו זוכרים את הנאומים שניסעים לתוך הלילה, נאומים של פינדרוס, שהוא נאם נאום בין איזה 5 שעות, באחד הפיליבסטרים. מה זה הפיליבסטר? איך זה עובד בדיוק, ואיך זה מקביל את הממשלה, או את הכנסת, את הרוב הקואליציוני מלחוקק?
קודם כל, רק חשוב לעמוד על המקור של המילה הזאת, אז המקור של המילה פיליבסטר הוא במילה הספרדית פיליבסטרו, שמשמעותה שודד, במובן של לשדוד זמן לרוב בפרלמנט, מלהעביר את החוק, והמונח הזה הוצמד לפרקטיקה בעצם של הערכת דיונים בקונגרס האמריקאי, אי שם במאה ה-19. בישראל אין באמת עיגון רשמי למונח פיליבסטר, כלומר, הוא מתאפשר על בסיס זה שחברי הכנסת מגישים הסתייגויות, כפי שקבוע בתקנון הכנסת. למעשה, אחרי הקריאה הראשונה, אוקיי, כל חבר כנסת זכאי להציג הסתייגויות לסעיפי הצעת חוק, אבל הוא יכול בלי הגבלה להציג הסתייגויות. כלומר, חבר כנסת יכול להגיש 800 או 1000 או 1200 או 2000 הסתייגויות להצעת חוק. עכשיו תכפיל את זה בכמות חברי הכנסת באופוזיציה, ואתה מגיע לערימות גדולות מאוד ולכמות גדולות מאוד של הצעות חוק. אבל מה שקורה, ואז בעצם הדיונים נמשכים, כי כל הסתייגות כזאת מחייבת זמן נאום במליאה ובוועדה.
ופינדרוס יכול לבוא ולתת נאומים על מסכת סנהדרין ועל כל מיני דברים לא קשורים ודבר תורה לשבת, תוך כדי שהוא מציג במרכאות כפולות הסתייגויות, אבל בעצם הוא מושך זמן.
אז אני רק רוצה להגיד, יש פיליבסטר שקורה בתוך הוועדות, שמה שקורה שם זה שמצביעים בתוך הוועדה על ההסתייגויות, אוקיי, שזה דרך אחת למשוך את תהליך החקיקה, ויש דרך אחרת שהיא בעצם, אתה מגיש את ההסתייגויות גם לדיונים במליאה. ואז מה שקורה זה שבמליאה, חברי כנסת עולים, ובשם זה שהם מתנגדים להצעת חוק בכלל שעוסקת במימון בתי ספר ביישובים X, אז בכלל נותנים שם דברי תורה ומקריאים שירה עברית וכל מיני דברים שכבר ראינו. אבל מה שקורה בעצם זה שיש את סעיף 98 בתקנון הכנסת, הוא בעצם מאפשר ברוב רגיל של חברי ועדת הכנסת להפעיל את הסעיף הזה ולקבוע שזמני ההצבעה לא מתחשבים בכמות ההסתייגויות. זה בעצם המנגנון, נשק יום הדין של כל קואליציה, לבוא ולהגיד לאופוזיציה, אופוזיציה יקרה, אנחנו יודעים שאתם מיעוט, אנחנו יודעים שבא לכם להתנגד לחקיקה, נתנו לכם לילה לבן אחד, אבל כולנו עייפים, רוצים ללכת לנוח, להעביר את החוק, מפעילים את הסעיף, ואז כולם רצים למליאה, כמו שמכירים, כל העכברים חוזרים, יוצאים מהמחילות, למליאה ומצביעים. אז זה בעצם מה שפיליבסטר אומר. זה דרך בעצם של אופוזיציה פרלמנטרית למרוח את הזמן.
אז ככה באמת לקראת סיום של השני פרקים האלה, הייתי שמח לשמוע לך איזה המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, משהו שנראה לך שמאזינים יוכלו להתערם ממנו או ליהנות ממנו, הכל בסדר. אני הייתי רוצה להמליץ על הסרט שיצא בשנת 1960, הסרט אקסודוס, בכיכובו של פול ניומן, שמציג את הימים של תנועת המרי העברי, האונייה אקסודוס, והתחלה של מלחמת העצמאות. סרט, נקרא לזה ציוני, בניחוח של פעם, שעוד מדינת ישראל הייתה ככה, משהו שאנשים הסתכלו עליו כאיזה מין חלום במשהו מופלא, ולא התרגלו לראות אותנו כאיזה מדינה חזקה ועצמאית. והסרט באמת עושה עבודה מאוד מאוד יפה ומרגשת, וגם מבחינה היסטורית הוא די נכון, חוץ מזה שכשהסרט צולם בארץ, בן גוריון חייב את מפיקי הסרט להכניס את ההגנה כמי שהיו חלק מהפריצה לכלא אקו, משהו כמובן עובדה היסטורית לא נכונה, מי שפרץ לכלא אקו היו כמובן רק האצל ולא ההגנה, אבל חוץ מהדבר הזה, הסרט מבחינה היסטורית יחסית נכון, והיסטוריינים שרוצים לשחוט אותי ועל האמירה חסרת האחריות הזאת שיעשו בפרטי.
אז המלצת התרבות שלי היא לספר שיצא לי לקרוא לא מזמן, שקוראים אותו בשבחי האופורטוניזם, מבוא לתורת ההזדמנויות, מפי שרגא בירן. זה ספר מרתק בעיניי. אני התחלתי את הספר כשחשבתי שאופורטוניזם זה מונח שלילי, שמייחסים אותו הרבה פעמים לפוליטיקאים או לאנשים שמנסים באמת למקסם את הרווחים שלהם על חשבון טובת הכלל. ואתה מסיים את הספר הזה עם המון המון שאלות ותהיות, על האם אופורטוניזם זה גם דבר חיובי. מנותחים שם דיני הקניין, מנותח שם בעצם איך אתה יכול לנצל מצב ואיך אופורטוניזם זה דווקא דבר חיובי. זה דבר חיובי בחיים שלנו, שלפעמים פוליטיקאי מספיק מוכשר וחזק, שדווקא משתמש בפרקטיקה של אופורטוניזם, דווקא עושה פעולה לטובת הכלל, גם אם זה לא נדמה לנו ככה במבט ראשון, אז אני ממליץ לכולם, בשבחי האופורטוניזם של שרגא בירן.
תודה רבה.
תודה רבה לך, תמיר, תודה על ההזמנה, ויום טוב למאזינים.
יום טוב.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.